נחזור לסוגיה שעסקנו בה בסוף הזמן הקודם, סוגיית דברים האסורים משום דרכי האמורי. כשהיום נתחיל את ה... אמרתי לכם את זה בסוף הזמן הקודם, שבאמת בשתי הפסקאות שלמדנו עד כה מהסוגיה הזאת, בזאת סיימנו את ההקדמות, וזה ממש... כי במה שנעסוק היום, נתחיל בדוגמאות ממשיות לתופעות הבעייתיות האלה. אומרת הגמרא, אז אנחנו בפרק שישי, בשבת, בסימן צדיק חית. אומרת הגמרא, האומר גד גדי וסנוק לו, אושחי ובושחי, יש בו משום דרכי האמורי. זאת אומרת, אסור מבחינה הלכתית לומר גד גדי וסנוק לו, אושחי ובושחי. כי מי שאומר דברים כאלה, יש בו משום דרכי האמורי. מה זה גד גדי וסנוק לו, אושחי ובושחי? אז זה לא כמו ש... עושה רושם לאוזן בלתי מיומנת כשלנו, שזה כמין, אני יודע, לחש-כחש כזה של אברקדברה. לא, לא. רש"י מסביר, אומרת גד גדי, זה, יש משמעות למילים, זה לא מילים חסרות משמעות, זה לא סתם. אומר גד גדי, גד גדי זה בעברית התמזל מזלי. גד כמו חיש גד. זאת אומרת, גד מזל. גד גדי, זול מזלי, התמזל מזלי. וסנוק לו, זה כמו, אומר רש"י, סנוק לו, עייף, אל תהי. סנוק זה כנראה עייף, לא, זה לא. אבל הצירוף המילים, סנוק לו, זה כמו, אל תהיה עייף. זול מזלי ואל תהיה עייף. אושחי ובושחי, יום ולילה. אושחי כנראה זה יום, ובושחי זה לילה. זול מזלי ואל תהיה עייף, יום ולילה. יש בו משום דרכי אמורי, וכן בכולם. טוב, וכולי. מסביר הרב, האומר גד גדי וסנוק לו, אושחי ובושחי, יש בו משום דרכי האמורי. ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי, שיסודה הוא הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם, ובין הדעות החשוכות שהדמיון ורשעת הלב תומכים אותם, הוא שכפי אור התורה, היסוד העולמי ומקור הצלחה, הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו, כי אם הרצון לאושר הכלל. ואם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו, היא צריכה להיות ארעית, אבל התכונה הפנימית המכרעת את הכל צריכה להיות הכוח הנוטה להיטיב אל הכלל. על כן, האומר גד גדי, הפרטי, וסנוק לו, אל תהיה עייף, משהו לא ייתכן. מזל פרטי מוכרח הוא לקבל עייפות וכישלון כוח כשהטובה הכללית תנגד אותו. ואם לפעמים יתאמץ אדם בעד מזלו הפרטי, יהיה דבר זה על פי הנטייה טהורה, עניין של ארעי, לא דבר המתמיד בלא הרף אושחי ובושחי. יום ולילה, שלזה ראוי לכל ישר דרך לשאוף רק בשביל עושר הכלל. המתמיד ונערך יותר ויותר מהמצב של עושר הפרט, והצלילה רק בעניין הפרטי בתור יסוד קבוע ומתמיד, ולא שום השקפה לעניין הטוב הכללי, זהו ההפך מהטוב השופע המאורן של ישראל, ויש בו משום דרכי האמורי. האומר גדגדי וסנוק לו, אושחי ובושחי, יש בו משום דרכי האמורי. ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים, ממקור תורת אל חי, שיסודה הוא הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם, ובין הדעות החשוכות שהדמיון ורשעת הלב תומכים אותם, אז ההבדל היסודי שמחלק בין שתי הדעות האלה הוא שכפי אור התורה, היסוד העולמי ומקור ההצלחה הוא הצדק והיושר, האמת במוסר הטוב, לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו, כי אם הרצון לאושר הכלל. ואם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו, היא צריכה להיות הרעית. אבל התכונה הפנימית המכרת את הכל, צריכה להיות הכוח הנוטה להטיב ולכלל. ועל כן, האומר גד גדי הפרטי וסינוק לו, אל תהיה עייף. זה דבר שהוא מנוגד לתורת ישראל. עוד פעם, ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי, שיסודה הוא הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם, ובין הדעות החשוכות של דרכי האמורי. טוב, אז זה אנחנו אמורים כבר לזכור מסוף זמן, הזמן הקודם, זמן חורף, שהסוגיה הזאת היא באמת עומדת לעלות על המדוכה דיון בערכי התרבות, שכבר אני חושב שאמרתי לכם, אני חוזר פעם נוספת, שתעומת פה התרבות העברית, התרבות הישראלית, התרבות היהודית, התרבות התורית, לעומת התרבות, נקצר תהליכים, המערבית. שם הקוד, דרכי האמורי. ילך ויתברר לנו יותר ויותר שיש פה במסגרת האגדות והביטויים שנראים ברגע הראשון הזויים, מסתתרת פה ביקורת מדהימה של חז"ל, ואנחנו לא היינו מבחינים בביקורת הזאת אילולי הרב. אז הביקורת של הרב, שרוחו יונקת מרוח חז"ל, והוא פורס לנו פה את המבטים האלה שילכו ויפרסו לנו להערכתי בשבועות ובחודשים הבאים, על הניגוד בין שתי התרבויות האלה. מה המבדיל בין קודש לתמה? מה המבדיל בין המהות העברית, המהות התורית, המהות היהודית, ובין המהות המערבית? אומנם מאוד מעניינת אותנו הסוגיה הזאת, כי השפה שלה היא נשמעת אנכרוניסטית, נשמעת לא מהעולם הזה, נשמעת, אני יודע, מעניינת, אם היה אי פעם מישהו התעניין בדברים האלה, זה בטח לא בכל מקום שאנחנו יכולים לשאת את עינינו ולראות משהו. אנחנו לא מכירים דברים כאלה. מי נוטה להגיד גד גדי וצנוק לו אושחי ובושחי, שצריך להגיד לו, תשמע, זה אסור. אבל חיש קל להתברר שאלה בעיות בוערות שנמצאות, אופפות אותנו, שלא לדבר ברחובותינו ובתרבות או בתת התרבות או באנטי תרבות של מרכזי התרבות, של מה שנקרא כיום תרבות. אבל זה גם חודר לנו לנשמות ולבתי המדרשות ולמבנים הנפשיים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד אקטואלי, בוער. חזרה לכתוב. אז כן, אז מה ההבדל? מה המבדיל? מה הנקודה שעושה מבחינה עקרונית צורת חשיבה יהודית או מנטליות יהודית לעומת צורת חשיבה אמורית, מנטליות שהרב מתאר אותה פה, דעות חשוכות שהדמיון ורשעת הלב תומכים אותם. אז ההבדל היסודי שמחלק בין הדעה התאורה, אולי המילה דעה פה כוללת שני משמעויות נוספות, חוץ מאשר מה דעתי, מה דעתך. לא בניגוד למה דעתי, מה דעתך, אבל המילה דעה לפעמים משמעותה אידאה. האידאה היוונית הקלאסית בעברית קוראים לה דעה לפעמים. ועוד שימוש במילה דעה ביהדות, כולכם יודעים, הלכות דעות, שפירוש המילה הלכות דעות, שברמב"ם הלכות דעות, פירוש המילה דעות זה מידות. והדעות הטהורות, מה משמעות הדעה הטהורה, מה משמעות הדעה, מה פירוש המילה דעה פה, כל הפירושים נכונים. האידאה, הרעיון, המנטליות, התכונות, תכונות האופי, המידות. ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי, התורה היא לא רק מערכת אינפורמטיבית שבאה להגיד לאדם איך הוא צריך להזיז את הידיים או את הרגליים או מה שהוא צריך לעשות בחיים, ואפילו לא מערכת שבאה להגיד לאדם מה אתה צריך לחשוב בחיים או להרגיש בחיים, אלא התורה היא חיינו ואורך ימינו. התורה באמת, באמת, במלוא עומק משמעותה, זו זרימת הרוח, זו הזרימה ההווייתית, זו הזרימה הרוחנית ההווייתית, הטבעיות הרוחנית של ההוויה כולה, זאת שיוצאת אל הפועל בתכונות הנשמה של האומה הישראלית בכללות דורותיה, הוא מתבטא בתרבות, בסגנון ההתנהלות, המחשבה, הרגשה, הערכה, האסתטיקה, המעשים שמתקבלים באומה במסורת רוב דורותיה. והתורה היא מקור הדעות הישראליות. התורה היא חיינו ואורך ימינו, ואם התורה היא כמו שהגדרנו אותה פה עכשיו, אז אנחנו לא נתפלא לטיעון שהלוך הנפש הישראלית תוריתי, מדעת ושלא מדעת, בהסכמה ושלא בהסכמה. אבל מכל מקום יש אימפקט, יש רושם של הרוח, החיים, הרוחניות, החיה, שמתגלה באומה ובחייה, בכלל דורותיה, ובין אופי החיים, הדעות, צורת החשיבה, צורת הערכה, המנטליות, הגישה, האופי של האומה בהיסטוריה והחברות בדורות, עד למבנים ותבניות הערכה והסגנון החיים שמתראים במשפחות ובאישים. ועד שתכונות הנפש, או שהסטטיסטיקה ההיסטורית תבחין בהם, שיש איזה תכונות נפש מיוחדות לעם ישראל. הגמרא מספרת על תכונות נפש ייחודיות לעם ישראל. סתם ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. תכונת אופי עברית היא רחמנות, בישנות, גמילות חסדים. הרמב״ם מסביר את זה בתור תופעה סטטיסטית. זאת אומרת, זה לא בטוח שכל יהודי שאתה רואה, אז הוא ממש רחמן בישן גומל חסדים, אבל זה בטוח שהוא בסטטיסטיקה. מבחינה סטטיסטית, אז זה יותר סביר שאתה תמצא את זה בחברה העברית מאשר בחברה אחרת. ועוד יש תכונות לעם ישראל על פי הגמרא. ישראל, ענבים הם, רוצה בעמו, ענבי מפאר. יש עוד גמרא במקום אחר, ישראל, מאמינים הם. הנח להם לישראל, זה לא גמרא, זה מדרש. אבל דברי חז"ל, הנח לישראל, הם מאמינים, בני מאמינים. ויש עוד גמרא, ישראל, נביאים הם. אם לאו נביאים, בני נביאים. ועוד גמרא, ישראל קדושים הם. אז אלה הם תכונות אופי, נפשיות, רוחניות, אני יודע. כל פנים, זה מה שנקרא רזולוציה קצת על המושג סגולת ישראל. שפירוש המילה סגולת ישראל זה תכונת הנפש של האומה הישראלית שמתראה בכל יחיד בה. זאת אומרת, נמצאת בסתר אישיות של כל יחיד, והיא זאת שמתראה בסוף בסטטיסטיקה. היא זאת שגורמת את הסטטיסטיקה. הסגולה הזאת היא פועל יוצא של התורה. אבל זה תלוי אם אתה מבין שאתה אומר תורה. אם אתה מבין תורה, זאת אומרת, בגלל שהיהודים לומדים הרבה תורה, אז לכן יש להם את הסגולה. זה לא, זה ממש לא. לא בגלל שיהודים לומדים הרבה תורה, אז יש להם סגולה. ההפך, בגלל שיש להם סגולה, לכן הם לומדים הרבה תורה. אבל אם אתה מבין תורה כמו שהסברנו פה עכשיו, שהתורה זה חיינו ואורך ימינו, אז התורה זה שורש סגולת ישראל, זה נכון. ואז הדעות בכל הפירושים שהצענו פה למילה דעה, הן נגזרות כתוצאה מהתורה, מתורת ישראל. והבדל יסודי יש, שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים. אתם רואים, זה לא סתם הרב משורר, אז הוא קורא לתורה מקור מים חיים. כי הוא רוצה להגיד שהתורה זה יסוד חי. לא רק חי, מחיה, מקור חיים. על כן נמשלת התורה למים. לא בגלל שכיף ללמוד תורה, אלא בגלל שהיא חיינו ואורך ימינו. ושוב, לא במשמעות של מחיה ללמוד תורה, אלא במשמעות של חיינו ואורך ימינו. זו החיות של נצח ישראל. זו התורה. וממקור מים חיים, ממקור תורת אל חי, שיסודה של התורה, הקו היסודי שמאפיין את רוח התורה, ושוב, התורה כפי שאנחנו מדברים עליה עכשיו, התורה בתור שורש החיים שסוף דבר תיתן את רישומה באופי החיים של האומה הישראלית בכללו דורותיה. לא בדור מסוים אתה תבחין בזה, אבל בסך הכל של כל הדורות, אם תפתח מבט, אתה לא יכול לטעות. ואם אתה טועה, פשוט אתה לא מסתכל. אתה לא מסתכל על כללות הדורות, אולי בגלל שאתה נבער, ואתה פשוט לא מכיר את ההיסטוריה. אז אתה יכול להיות ספקן, וגם סופיסטיקיידית, גם עם פרצוף חכם, שאומר, לא, לדעתי זה לא כך. זה לא לדעתך, זה לחוסר דעתך. אבל מי שיכיר את המציאות, אז זה כמו שאתה רואה את השמש בשמיים, זה ברור. והקו שמאפיין את אופי החיות הישראלית בכללות דורותיה, זה תביעת הצדק. צדק? המילה צדק זה מילה לא כל כך רחוקה מהמילה מוסר, כפי שמשתמשים בה הרבה בימינו. יסודה הוא הצדק העולמי. רק כשהרב מוסיף ואומר צדק עולמי, זה כבר תופס מרחק מהמילה מוסר, על כל פנים, כפי שמשתמשים בה הרבה בימינו. כי פה זה כבר מילה עמוקה, ומילים שמשתמשים בימינו יש להם תכונה מאוד מאפיינת, הם לעולם לא עמוקים. מה שעמוק לא שייך לזה. אבל פה עכשיו אנחנו עוסקים פה בהגות של הרב, הגות של התורה. וזה מתחיל להיות עמוק. אז שאמרתי שצדק זה מוסר בתור עמדת פתיחה, אבל צריך הלאה. הצדק העולמי, זאת אומרת, תביעת הטוב, תביעת הצדק, ההגינות, כפי שעושה חשבון עם כל הצדדים. כל הצדדים, לא הכוונה כל הגורמים בכיתה, בבית המשפט, אלא הצדק העולמי זה עם כל צדדי המציאות. החשבון הכולל את כל היש ותופס את המגמה המוסרית, קרי את היסוד ששואף להטיב למי? לכל. כי זו הגדרת המוסר כפי שאנחנו מבינים אותה, כפי שהתורה מבינה אותה. הגדרת המילה מוסר זה או הצדק העולמי או שאיפת הטוב לכל. והמוסר המוחלט זה שאיפת הטוב לכל בלא הגבלה כלל, בין בכמות הניתבים בין באיכותו של הטוב. זו הגדרתנו למושג מוסר מוחלט. זה גם הגדרה למושג תורה. וככה יש במקורות חז"ל, שמע בני מוסר אביך דא אורייתא. אביך זה הקדוש ברוך הוא. שמע בני מוסר אביך, זה התורה. אתה רוצה להיות מוסרי באמת? להיות מוסרי זה להיות קשור לתורה. לאיזה תורה? לתורה כפי שאנחנו מדברים עליה עכשיו פה. במובן הגדול של הגדרת המושג תורה. יש זהות בין המוסר אביך למושג תורה, למושג צדק עולמי. כי הצדק העולמי זה אותה נקודה שבה תביעת הטוב והמבנים הנפשיים של האדם וקווי ההתנהגות הערכית שלו, המוסרית שלו, ההגונה שלו. אני משתמש במילה מוסר כי כוונתי לכלול גם את הפרשנות ההמונית של המילה מוסר, גם כמו שאנשים ברחוב מבינים את המילה מוסר, כי זה לא מחוץ לזה. מה שאני מנסה להגיד לכם עמוק יותר, אני מתכוון להגיד כולל יותר, מסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר מקפת, אבל לא שממדר את הממד הזה מהדיון. לא, הוא כלול. חזרה לעניין, הקו המאפיין את החיות הישראלית, את תורת אל חי, זה הקו המוסרי המוחלט. זה קו הצדק העולמי, שבו ישנו מתאם בין המבנה הפסיכולוגי, התביעה המוסרית, שהיא סך הכל עניין פסיכולוגי, תביעה מצפונית, זה מרכז כובד ערכי שהוא מונח במבנה הנפשי הפסיכי של האדם. רק הצדק העולמי זה במתאם שיש בין הממד הפסיכולוגי הזה לממד הקוסמולוגי, למציאות, להוויה, לחוקי היש. כשתורת ישראל, יסוד תורת ישראל, ומן הסתם שמעתם את זה ממני לא פעם, שהיציאה מהגנון הרוחני תנאי להתחיל להיכנס לאיזו אוריינטציה שהיא בסיס איזו הבנה רוחנית ביהדות, היא מוכרחה לשקלל את המחשבה על זה שהמבט הבסיסי על המציאות של תורת ישראל, אמונת ישראל, ההגות הישראלית, הכל אורגני. והתפיסה שעל כל אורגני, כל המציאות זו אחדות אחת, זו התגלמות של נשמת חיים אחת, זרם חיים אחד, ומה שמתראה במישורים האונתולוגיים של השתלשלות המציאות ממקור המציאות על כל רבדיה, במציאות הפיזית, דומם, צומח, חיים, כלול אותו כוח, אותו עניין, אותו זרם חי שמחולל את כל הממדים האלה, הוא שמתראה בממדים הגבוהים יותר באיכותם, צידדי המדבר ואופי החיים של נצח ישראל וזהותו התרבותית. סך הכל זה הכל זרם אורגני אחד, זה הכל זרם חיים אחד שהוא מתראה בכל דרגה וסדרה כפי ערכה, פה בצורה דוממת, פה בצורה צומחת, פה בצורה חיה, פה בצורה פסיכולוגית, פה בצורה של נצח ישראל. כמו שכוח החיים אחד הוא בבן אדם, פה מתגלה בשערו, פה מתגלה בעצמות, פה מתגלה בהורמונים, פה מתגלה ברקמות, פה מתגלה בפסיכולוגיה, פה מתגלה באידיאולוגיה. אבל זה הכל דבר אחד. זרם החיים אחד. העולם אדם גדול, האדם אדם עולם קטן. שינינו את זה בהזדמנויות רבות, בהמון המון הזדמנויות. הצדק העולמי זה המוסר ההווייתי. זה מגמת הטוב שמחוללת את כל היש ומשקללת את כל צידדי המציאות מתוך איזון בהתאמה אל המגמה הכללית, אל התכלית הכללית. זהו מוסר מוחלט, זהו הצדק העולמי, זוהי תורת ישראל, זהו הטוב. תרצו זוהי כנסת ישראל, תרצו זה הקדש ברוך הוא. הכל די נכון. זאת אומרת, כן, לפעמים קוראים לזה כך, כך, כך. אם אתה חושב שכל המושגים האלה, תמיד אתה מסביר את זה באותה צורה ויש לך קושייה מזה, סימן שאתה מבין. קודם כל, תבין שזה ההסבר. אם תשאל, אז מה ההבדל ביניהם? הסימן שאתה מבין, אז נוכל להתקדם. הבעיה היא שזה חידוש, אני חושב, להגיד שכל המושגים זה אותו דבר. קודם כל, נתרגל לזה שכל המושגים זה אותו דבר. וסימן שהתחלנו, איך נגיד, הגענו לשלום כיתה א', זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים להבין משהו. אבל כל פנים עכשיו לענייננו, ישנם דעות תהורות שנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי, שיסודה של התורה הוא הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם. ישנה פה הסברה בהבדל בין מוסר למוסר הקודש, בין מוסר חילוני למוסר התורה. בכל מה שהסברנו והיה ותהיה תרבות חילונית הגותית מפותחת, ובעיקרון יכול להיות דבר כזה, אני לא מתכוון להגיד שהאנשים המסתובבים ברחובותינו מגדירים את עצמם חילונים הם כאלה, ואני גם לא חושב שאלה שחושבים את עצמם פה מהחוגים האקדמיים כמייצגי התרבות החילונית או ההגות החילונית הם כאלה, הם לא, הם, על כל פנים לא יצא לי לפגוש אפילו לא אחד כזה, ויצא לי הרבה לפגוש אותם. אבל לא בגלל שזה מה שנקרא לא ראינו אינה ראיה, אני עכשיו לא מדבר על פרקטיקה, אני מדבר על תיאוריה. מבחינה עקרונית, ההגות החילונית יכולה להיות מפותחת, יכולה להיות עם שכל, יכולה להיות ברמה, יכולה להיות בעומק, יכולה להיות. ובמקום שהיא תממש את הפוטנציאל העליון שלה, אז במה שדיברתי עד כה, לפני המילים שעכשיו אני עומד לומר, או לבדל את מה שאני אמרתי עד כה למה שאני עומד לומר, אז אני חושב שהגות חילונית מפותחת אומרת, זה גם מה שאני חושבת. על כל פנים, עדיין לא הסברתי את הנקודה שמבדילה בין קודש לחול. והרב פה, כשהוא משדרג את הניסוח שלו ממקור מים חיים, ממקור תורת אל חי, שיסודה הוא הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים, צדקת השם שבכל העולמים, עד כאן, אם היינו נעצרים פה, היינו אומרים, זו הגדרת מוסר החול העליון. בתרבות הכי גבוהה, התרבות החילונית, לו הייתה מממשת עצמה לצורה ההגותית והתרבותית הגבוהה, שבעיקרון אין סיבה שהחילונות לא תעשה את זה, למרות שהיא, כמו שאמרתי, קשה, אני, על כל פנים, לא יצא לי לפגוש מישהו שעושה את זה, אבל בעיקרון זה יכול להיות. כי עד כאן זה חול. מה זה חול? חול זה שאתה תופס את כוח, גם כשאתה תופס את כל המציאות כולה כאורגנית, גם כשאתה תופס את כל המציאות כולה כמגמתית, גם כשאתה תופס את כל המציאות כולה כמאחדת בין רוח האדם, תרבותו והמציאות הפיזית, החומרית, הממשית. זה הכל זרם אחד ומהלך אבולוציוני אחד של אחדות אחת. גם אם יש לך תפיסה הוליסטית כזאת, זה עדיין אוריינטציה חילונית. עדיין לא נכנסת בזאת לבית המדרש שלנו. כי כדוגמת זאת, הגות כזאת, אתה יכול למצוא בכל מקום של אנשים רציניים, ויש כאלה בכל רחבי העולם. אבל הייחוד של תורת ישראל זה במילה הבאה, ועל כולם. זה לא הצדק, צדקת השם שבכל העולמים, אלא צדקת השם שבכל העולמים ועל כולם. הנקודה האלוקית שעושה את זה לקודש, למשהו מעבר, אני אקרא לזה גובה העיניים שלנו, ונותנת לזה ערך של תוכן אלוקי במלוא המשמעות הקדושה של המילה, זה אותו תוכן שמשדרג את כל השאיפות, ההכרות, המוסר, הערכים, התודעות, אל שאיפה לחריגה אל מעבר. אל מעבר. מעבר למה? מעבר לכל. מעבר למוסר האקטואלי, מעבר להגות האקטואלית, מעבר לאסתטיקה האקטואלית, מעבר לערכים האקטואליים, מעבר למופע החיים האקטואלי. בפירוש המילה אקטואלית, זאת אומרת, כפי שהופיעה המציאות במיליארדי השנים האחרונות עד כה. כל זה כלול בכלל כוונתי במילה אקטואלי. אבל התוכן האלוקי הוא תמיד, אתם יודעים איך שבעם ישראל, כעם, איך בפעם הראשונה הייתה לנו התוודעות אל האוריינטציה האלוהית. המילה הראשונה שלנו ביחס לאלוהים זה תמיד היה, יישאר לנצח, מה שהיה בראשית ימינו, כי יבוא אל בני ישראל ואמרתי אליהם, אלוהי אבותיכם נגלה עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אהיה אשר יהיה. אהיה אשר יהיה זה המעבר, זה על כולם. אהיה זה לא מה שעכשיו, זה בעתיד. זה מעבר. הלאה, הלאה. כל מה שיש לך, כל מה שיש לך, תשתמש בכל מה שיש לך. זה הכל טוב. כל מה שיש לך זה התגלות אלוקית של המעבר. זה רק בסיס אל מה שאנחנו הלאה. אהיה, מה שיהיה בעתיד. וכשתגיע לאופק, אז יקרה לך מה שקורה מתי שאתה מגיע לאופק. הסתבר שלא הגעת לאופק, ואופק, יש עוד אופק. ועוד אופק, לאין קץ. אהיה אשר אהיה, תמיד אהיה. זה על כולם. זו אוריינטציה עברית אותנטית. זו יהדות, זו תורה, זו אמונת ישראל, זו ההוויה הישראלית. זו החיות הישראלית. מההוויה הזאת נובעות דעות. דעות, אידאות, מסעות נפש, רעיונות, מנטליויות, אופיי חיים, סגנונות מוסר, חברתי, אישי, מבנים נפשיים. כן. הבדל יסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי שיסודה הוא הצדק העולמי הנובע, הצדק העולמי זה הצדק כפי שהוא מופיע בעולם. תביעת המוסר, תביעת התור, תביעת הערכים, כפי שאנחנו מכירים אותם. כפי שיש, כפי שזה אקטואלי. אבל הערך של האקטואליה אצלנו, זה לעולם בגלל שזה נציגות שפותחת את העניין של מה שעתיד להיות, עתיד להיות בהמשך, שאמור לחרוג אל מעבר לזה, לעבור אל למעלה מזה. הצדק העולמי הוא נובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם. זה מה שנקרא מוסר הקודש. לא מוסר חול, מוסר קודש. מוסר הקודש זו התורה. סליחה? נכון. אז שזוהי אוריינטציית החיים, זוהי הוויית החיים, אז כן, מהוויית החיים ואוריינטציית החיים הזאת נגזרות דעות. הלוך נפש, הלוך רוח, הלוך מידות, הלוך מנטליויות, הלוך רעיונות. אך טבעי שיהיה פה המבדיל בין קודש, אבל פה תכף יתברר שזה לא המבדיל בין קודש לחול, זה בין קודש לתמה. חול זה טוב, צריך חול. יש הבדל בין קודש לחול, אבל כששת תמים תעבוד, תעשית כל מלאכתך, זה סתם יום של חול. חשוב מאוד, טוב מאוד, רצוי מאוד, אבל תומעה, עכשיו כשאנחנו מדברים על המושג תומעה, אנחנו מתכוונים למושג תומעה במשמעות של דבר רע. לפעמים תומעה זה לא דבר רע. לפעמים יש הרבה משמעויות למילה תומעה, לא רוצה עכשיו לדבר על זה, אבל עכשיו אני מתכוון למילה תומעה במשמעות רע. והמבדיל בין קודש לתמה, זה הדעות החשוכות שהדמיון ורשעת הלב תומכים אותם. לזה אני מתכוון שאני אומר תומעה. אז מה המבדיל? מה ההבדל בין הדעות שנובעות מהתורה, שזו אוריינטציית ההוויה שלה, ובין דעות שהן נובעות לא מהממד הזה, אלא מה שמניע אותם זה רשעת לב ודמיונות. מבחינה שכלית אין שם שכל אלא דמיונות, ומבחינה מוסרית אין שם מוסר אלא רשעה. לא טוב לב אלא רשעת לב, לא שכל אלא דמיונות. תורת ישראל יסודה השכל והצדק, השכל והמוסר, השכל וטוב הלב, בלשון הרמב״ם, איש חכם וטוב. אתם זוכרים? זה תכלית כל המציאות, איש חכם וטוב, שכל ומוסר. וההפך של זה, זה הפך. מה שהפך השכל, הפך המוסר, זה הפך רוח ישראל, הפך רוח התורה. ראשית, חוכמה יראת השם, חוכמה ומוסר אבילים בזו. החוכמה מובילה ליראת השם, וההפך של החוכמה של יראת השם, שהיא כנראה מלכדת את החוכמה ומוסר, זה מה שאבילים בזו. בזה האבילות, אין לה חוכמה, אין לה מוסר, ובטח לאחדות שבין החוכמה והמוסר. אז ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות, הנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי, שיסודה הוא הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם, ובין הדעות הטמאות, הרב לא אומר את המילה טמאות, אבל זה ההפך מתאורות, שהן חשוכות, שהדמיון ורשעת הלב תומכים אותם, מה שמעצים את המנטליות הזו, את הדעות האלה, את האופי הזה, את תכונות הנפש, את האידאות, את הרעיונות. מה שמעצים את זה, זה דמיונות ורשעת לב. זה מה שתומך אותם. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שכפי אור התורה, הקו היסודי שמאפיין את מה שנגזר מרוח התורה, היסוד העולמי ומקור ההצלחה הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב. פסיק צריך להיות פה, לא נקודה. אם הנקודה, נקודה פסיק. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו, כי אם הרצון לאושר הכלל. ואם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו, היא צריכה להיות ארעית. אבל התכונה הפנימית המכרעת את הכל צריכה להיות הכוח הנוטה להטיב אל הכלל. עוד פעם. אז ההבדל הוא, ההבדל בין הדעות הטהורות הנובעות מתורת ישראל ובין הדעות החשוכות של דרכי האמורי, הוא שכפי אור התורה, היסוד העולמי ומקור ההצלחה, הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו, כי אם הרצון לאושר הכלל. להצליח, להצליח בחיים. כולנו רוצים להצליח בחיים, נכון? נכון. רק שאלה קטנה, מה זה להצליח? מה זה איש מוצלח? מה זה הצלחה? בזאת ישנה מחלוקת. ישנה מחלוקת בהגדרת המושג הצלחה. מחלוקת בין תורת ישראל לדרכי האמורי. גם תורת ישראל בעד הצלחה, וגם דרכי האמורי בעד הצלחה. גם נפש יהודית הומיה בעד הצלחה, וגם נפש חשוכה שמושפעת מהתרבות האמורית היא בעד הצלחה. רק מה זה הצלחה? אצלנו להיות איש מצליח, אתם יודעים מה זה איש מצליח? זה מה שמסופר עליו, אשרי האיש אשר לא הלך בצעת רשעים ודרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו וכולי וכולי, וכל אשר יעשה יצליח. והיא יוסף איש מצליח, כל אשר הוא עשה השם מצליח בידו. אנא שמושיע נא, אנא השם הצליח נא. הצלחה אצלנו היא קשורה בצדק, ביושר, האמת והמוסר הטוב. מה זה ילד שלי מוצלח לאם עברית אותנטית? זה ילד ישר, זה ילד טוב, לא דווקא ילד טוב ירושלים, אבל ילד עם לב טוב, ילד שיגדל להיות איש אמת, איש של כנות, איש של ערכים, איש של הגות נכונה, אמת וצדק, שכל ומוסר. אלה הם שני הרגליים של העולם הרוחני, והעולם הרוחני, שם אנחנו מחפשים את ההצלחה, את ההצלחה האמיתית. זו נקראת הצלחה. היסוד העולמי ומקור ההצלחה הוא הצדק והיושר. הצדק, המוסריות, אולי כפי שמתייחסת לכל הצדדים כמו שהגדרנו, והיושר זה העמדה המצפונית, הפנימית. אלוקים עשה את האדם ישר. בנטייתו המצפונית הפנימית פונה לטוב האלוהי, פונה לרצון האלוהי, זה נקרא היושר. בטח היושר במערל. ופה אני מנסה להגדיר מה ההבדל בין צדק ליושר. אז קודם כל, צדק ויושר זה מילים נרדפות. אחרי שהבנו שזה אותו דבר, אז אני מנסה להגיד שזה אולי ההבדל. צדק יותר בהתנהגות החיצונית, והיושר גורם את הצדק. אבל במילה אחת, היסוד העולמי ומקור ההצלחה הוא המוסריות, הצדק והיושר. האמת, והנה עכשיו יבוא מפרט, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אתה טיפש, אתה לא יכול להיות באמת צדיק. כי תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות וכל המעלות של המופלא רבי פנחס בן יאיר. ותורה, תורת השם תמימה מחכימת פתי. כדאי להיות חכם כשלומדים תורה, ואם גם אנחנו לא חכמים, התורה תחכים אותנו אם נלמד. אבל ודאי שאתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, זה הבקשה הראשונה של בן אדם שמתפלל לפני הקדש ברוך הוא, שיהיה לי שכל. שכל, אם יש שכל אז יש את הכל, ואם אין שכל אז מה יש? ואת כל המוסריות היא צריכה להיות פועל יוצא של אמת. יש אמת, יש תפיסה מציאותית, שכלית, מכירה את המציאות לאשורה, זו הגדרת המושג אמת, ומוסר. צדק ויושר. כשאדם הוא מוסרי, מלא צדק ויושר, כי הוא מלא אמת ומוסר, אז זה האדם המוצלח. זו הצלחה. זה מה שהיהדות חושבת להצלחה. זו המטרה בחיים. אם האדם יגיע אל הפנסיה, אל שנותינו 70, 80 עד 120, ויסתכל לאחור ויגיד, הצלחתי בחיים או לא הצלחתי בחיים? האדם, דווקא עכשיו אני נזכר באיזה לינק שמישהו שלח לי, שראיתי איזו הרצאה בטד, שהיה שם איזה גוי, שהוא דווקא אמר את מה שאני אומר לכם פה עכשיו. אז זאת אומרת, שמסתבר שעשו שם מחקרים שם באמריקה 70 שנה. סטטיסטיקות של 70 שנה. מה עושה את הבני אדם למאושרים בחיים? והמסקנה היא, משפחתיות, לא כסף, לא מרפקיות, לא כל מה שאמריקה חזקה בזה, בקיצור. הייתה שם הרצאה פרובוקטיבית מאוד מאוד לאמריקאים. אבל לא כל כך רחוק מה שאני מנסה להגיד לכם פה עכשיו. אני מנסה להגיד שגם ניסיון החיים של הגוי בסיכום של דבר, מתי הוא הרגיש שהוא עשה משהו בחיים, או בסוף ימה פתאום הוא הרגיש מה עשיתי פה. או אם החיים שלי היו מאושרים או לא היו מאושרים. אז אצלנו זה ברור שמה שיעשה את החיים למוצלחים זה עד כמה שהם היו יותר מוסריים, עד כמה שהם היו יותר אמיתיים, מלאי שכל ומלאי מוסר. ככל ששני היסודות האלה יותר דומיננטיים בחיים, אלה חיים מוצלחים. וכשהיסודות האלה יותר דומיננטיים באדם, זה האדם המוצלח. כשהיסודות האלה יותר דומיננטיים בתרבות, זו תרבות של הצלחה. עד כאן האוריינטציה העברית. אבל יש אוריינטציות הפוכות. ומתי שהרע מתחיל לשלול פה, אתם מבינים שהוא שולל פה את דרכי המורים. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו, כי אם הרצון לאושר הכלל, מילת הפתיחה של העולם המוסרי, ההיגד המוסרי הראשון, הרף המוסרי היותר בסיסי, שלשם אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ואת ילדינו, בתחילת התודעה המוסרית, שמע ילדי, אתה לא לבדך פה, יש אנשים אחרים, תתחשב בהם. איך אומרים את זה בקצרה? אל תהיה אגואיסט. לא אגואיסט, לא אגוצנטריסט. אתה לא במרכז ואתה לא לבד. תחשב אחרי. זה המינימום. זה, כמו שאמרנו, מילת הפתיחה של המוסר. לפני זה אתה לא מוסרי, אין עם מי לדבר בכלל. אבל ישנה תרבות, התרבות האימורית, שהיא דווקא חושבת לא כך. אם אתה רוצה ילדי הקט להצליח, סבון אל תהיה, מרפקים תארגן, קפל את השרבולים, החיים קשים, תתארגן למלחמות. אל תאמין באף אחד, דאג לעצמך ותלחם, ואז תצליח. אז תהיה מצליחן. תצבור כוח, השפעה, אינטגריטי, כסף, פרסום, כל מה שאדם צריך בחיים. לא ככה חושבת תורת ישראל. היא לא רואה בזה הצלחה. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו. אם אנחנו רוצים חיים מוצלחים, שהחיים יהיו טובים, אתה לא צריך לשים את עצמך במרכז ובתחושותיך העיקריות, בראש וראשונה, קודם לכל, בראש לכל, ודוחף את הכל. לא. אלא אתה בן אדם, אם אתה טוב, בוא תחשוב על הכלל. ככל שתהיה מסור יותר לכלל, ככה תהיה אדם יותר טוב, ככה תהיה אדם יותר מוצלח, ככה תהיה אדם יותר אמיתי, ככה תהיה אדם יותר שכלי, ככה תהיה אדם יותר צודק, יותר ישר ויותר מוסרי. מצליח תהיה. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו, כי אם הרצון לאושר הכלל. אז מה? אז יוצא, אז האם היהדות, עכשיו במשפט הבא, ילך הרב ויענה לשאלה נסתרת. אז רבנו, מה אתה מחנך אותנו? זאת אומרת, יוצא שבאותו רגע שאני חושב על עצמי, וואו, נתמתי, אה? איזה מחשבה אמורית אמריקאית מתחילה לחלחל בתוך אורקאי. כי אני חושב על עצמי, או רוצה טובת עצמי, חס וחלילה. לא להתבלבל. אין איסור לבן אדם לחשוב על עצמו, וגם לדאוג לטובת עצמו. ועד רבה, ודאי שהוא צריך לחשוב על עצמו ולדאוג לטובת עצמו. זה כלול במצווה העיקרית של התורה. ואהבת לרעך כמוך. אם אתה, התורה מניחה שאתה אוהב את עצמך, כי אם אתה, אתה הדבר האחרון שאתה חושב עליו זה על עצמך, כלומר אתה פשוט לא מחובר לעצמך, ולא מעוניין בעצמך. אז זה לא מודל שגם בחברך תתנגל לב ככה, זה לא יוביל למשהו טוב, זה לא משהו, אלא ברור שאתה אוהב את עצמך, וברור שאתה דואג לעצמך, וזה חשוב מאוד שתעשה את זה. אלא פרופורציות. יחס. מה עיקר ומה תפל. מה חלק מן הזמן ומה כל הזמן. זה מה שרב יסביר. אם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו, בסימן שהוא נורמלי ובריא בנפשו, כי כל בן אדם אז בצורה טבעית, הוא ודאי חרד לנפשו, אוהב את עצמו, ויש לו גם דאגות למען עצמו, למען משפחה, ילדים, האישה, פרנסה וכו'. בן אדם צריך לדאוג לעצמו. מכל מקום, הדאגה הזאת שפורצת בצורה טבעית, ועצם זה שהיא פורצת בצורה טבעית, פה במקרה הזה זה עדות ללגיטימיות, ודאי מסוימת שלה. מכל מקום, היא צריכה להיות ארעית. באיזה שלב אנחנו אומרים שהדאגה והאהבה העצמית הופכת להיות לאגואיסטית? זה מתי שאין לך בעולמך אלא את עצמך, ואתה לא רואה אלא את עצמך, ובעיקר את עצמך. זה דבר נלוז, זה דבר שכל אדם שפוי מתאהב אותו, או בז לו. הדאגה הפנימית לטובת עצמו כשהיא פורצת היא צריכה להיות הרעית, לא קבועה, מה שנקרא גומרים הולכים. תעשה מה שצריך ונחזור לעצם העניין. אבל התכונה הפנימית, התכונה הנפשית, התכונה השאיפית, המחרת את הכל, מה שכל הזמן צריך להיות, היא צריכה להיות הכוח הנוטלתי ולכלל. זה צריך להיות קבוע כל הזמן. כמובן, יש לפעמים מצבים שבהם אני צריך להתעסק בעצמי. ומכל מקום, זה מה שילך ויתברר, נקודת המחלוקת בין התורה ובין דרכי האמורי. במקום שיש קונפליקט בין האינטרס של הכלל לאינטרס של הפרט, מה ידחה מפני מה? אז על פי רוח היהדות, ודאי שטובת הפרט תידחה מפני טובת הכלל, במקום שיהיה קונפליקט. אבל על פי דרכי מורי זה ממש לא ברור. מה פתאום? כל הכלל, אם יש בכלל דבר כזה ששמו כלל, מה זה כלל? כלל זה כמו בנק, זה כמו חברת ביטוח. זה תאגיד של המון פרטים שבאמת מעניין אותם הכלל. רק טובים השניים מן האחד, וחוט המשולש, לא במראה ינתק. בוא נהיה שניים ביחד, מכפילים מכפלת ה... הכוח שלנו, שלושה עוד יותר, הרבה עוד יותר, כוח הרבים, הוא יכול לעשות מניפולציות על המשאבים האישיותיים, הכלכליים, ולהעצים את הרווחים האישיים של הפרטים, חברי התאגיד. זה פירוש המילה מדינה. וזה פירוש המילה כלל. בתורת המדינה, של הובס ושל לוק, שלא לדבר של מקיאוולי, אבל לא בבית מדרשנו. לא, ממש לא. התכונה הפנימית המחרת את הכל צריכה להיות הכוח הנוטה להטיב אל הכלל. ועל כן אומר גד גדי הפרטי וסנוק לו, יש פה איזה אמרה. גד גדי, והרב פה עכשיו מדגיש על זה שאני נורא רוצה להצליח, אני, שיהיה לי מזל, כל הזמן יהיה לי מזל. סנוק לו, אל תהיה עייף, משהו לא ייתכן. כי מזל פרטי מוכרח הוא לקבל עייפות וכישלון כוח, כשהטובה הכללית תנגד אותו. אתה מקבל... צו 8. אבל העסק ידפק. אני באמצע הסמסטר. אז מה יהיה? אז לא יהיה סמסטר ולא יהיה עסק, כי יש צו 8. ואם זה לא צו 8, זה רק מילואים. טוב. אני רק בא להגיד, מבחינה עקרונית, הגישה של התורה אומרת, הכלל יותר חשוב. מן הפרט, והאישיות המוסרית היא דוחה את האינטרסים הפרטיים למען הכלל. זה לא שאסור לקפל ולטם. בסדר, זה שיקולים גם של הכלל. אבל מבחינה עקרונית, כשיש קונפליקט, אז יש סולם ערכים, מה חשוב ומה חשוב יותר. ואם יתאמץ לפעמים האדם בעד מזלו הפרטי, יהיה דבר זה על פי הנטייה התאורה, עניין של הראי. צריכים לדאוג לדברים הפרטיים, דואגים, גומרים, הולכים. אבל לא דבר המתמיד בלא הרף, ושחי ושחי יום ולילה, שלזה ראוי לכל לשאר דרך לשאוף רק בשביל עושר הכלל. המתמיד ונערך יותר ויותר מהמצב של עושר הפרט. והצלילה רק בעניין הפרטי, בתור יסוד קבוע ומתמיד, בלא שום השקפה לעניין הטוב הכללי, זהו ההפך מהטוב השופע המאורן של ישראל, ויש בו משום דרכי אמורי. תראו, אנחנו עוצרים עכשיו, בעזרת השם בשבוע הבא, לא סיימנו את הפסקה. רק רציתי לעבור עליה ביאף, בשביל האוריינטציה הכללי. שבוע הבא, בעזרת השם, שבוע הבא, כן, בסדר, יש שיעור, למרות שזה מכונה לג בעומר, כן? אבל אז בשבוע הבא אני רוצה לעשות לכם חזרה על חלק ממה שדובר פה, גם להקריא לכם איזה מהלך שיעור שלפני כ-30 אולי יותר שנה למדנו את הסוגיה הזאת על ידי, לימד אותנו את הסוגיה הזאת הרב טאו, רב צבי טאו, והיה לה מהלך פנטסטי. לימים זה כבר יצא בספר, בספרים שלו, אבל יש לי פה סיכומים של שיעורים שלו שהוא אמר לי הם יותר טובים מה שבספר, והם יותר טובים.